אז אחרי חופשה, אחרי משהו כמו כמעט שבועיים, שלום לכם ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, על הדרך שיחות עם טובי פולק, הפודקאסט של טובי פולק. אז כן, יצאתי אחרי הרבה מאוד זמן לחופשה, בעצם זאת החופשה הראשונה שלי מאז שהוקם הפודקאסט הזה, בעוד חודשיים הוא יהיה בן שנה, וואו. כמו שאמרנו כבר, כמעט 140 פרקים, ובשבועיים האחרונים לא הקלטתי, לפני משהו כמו 4-5 ימים חזרתי מחופשה של 8 ימים בחול, באיטליה, וזאת הייתה בעצם יציאה ראשונה לחול משמעותי, משהו כמו אחרי 3 שנים, כן? 3 שנים, הנסיעה לפני 3 שנים הייתה מאוד קצרה, בגנים משפחתיים היא התקצרה מאוד והסתיימה אחרי יממה וחצי פחות או יותר, אז הנסיעה המשמעותית האחרונה שלי הייתה, לא תאמינו, בנובמבר 2018. כמעט 4 שנים שלא יצאתי מהארץ באופן מעשי. אני צריך שתרחמו עליי, זה בלתי נסבל, אני חייב להגיד לכם. זה היה much needed, מה שנקרא, אני פשוט באמת כבר לא עמדתי בזה, זה נחוץ לי כאוויר לנשימה, זה נצח. אני לא חושב שזה קרה לי מאז, אולי מאז שהשתחררתי מהצבא. בהתחלה עבדתי בחול מהרבה מאוד נסיעות, ואחר כך נסיעות עבודה, ואחר כך טיולים וכן הלאה. בכלל אני חושב שבן אדם שחי פה בארץ צריך לצאת מפה מדי פעם, חייב לצאת מפה מדי פעם, כי המקום שאנחנו חיים בו הוא סיר לחץ, ובאמת אנחנו חייבים לעצמנו לצאת ממנו מדי פעם, גם בשביל, אתם יודעים, לנשום אוויר אחר, גם בשביל לצבור חוויות אחרות, ובעיקר בשביל לחדש את המצברים. אני באמת לא יודע איך אנחנו חיים פה ככה בשנים בתוך הלבה הרותחת הזאת, אבל ה3-4 שנים האחרונות הוכיחו לי, לנו לדעתי, בכל אופן אני יכול להעיד על עצמי, שזה מאוד מאוד קשה, על סף הבלתי נסבל. אז זהו, אז כמה מילים על החופשה שהייתה, יותר מסביב, זה לא בדיוק החופשה, אני לא מדריך תיירות, ואין לי שום המלצות, אתם יודעים, תיסו מפה, תתחסנו שם, תאכלו, תשתו וכן הלאה, אבל החול שפעם היה כמעט, אתם יודעים, טבע שני שלנו, וההתארגנות הייתה פחות או יותר בעיניים עצומות, וידענו בדיוק מה אנחנו עושים, ולאן עושים, ומה מחכה לנו, ואיך עושים את זה, והכל היה כמעט אוטומטי, פתאום, בגלל המגפה, בגלל המגבלות, בגלל כל מה שקרה ב3-4 שנים האחרונות, בעצם בשנתיים האחרונות בפועל, שנתיים וקצת, הכל נהפך למבולגן, מבורדק, ממש לא מובן מאליו. אז זהו, אני אזכיר לכם, אני אזכיר גם לעצמי את האתר שהוקם בשביל להכיל את כל ערוצי התוכן של הפודקאסט הזה, זה podtuvi.com, את המייל שלי שזה polak.tuvi@gmail, polak.tuvi, כאמור בג'ימל, וזהו, אחרי שנשמע את קטע הפתיחה, נחזור, כמו שאנחנו עושים תמיד, לקטע הפתיחה של Silent Regression, אני אחזור אליכם עם קצת חוויות ומסקנות וטיפים, לפחות שנראים לי חשובים בכל מה שקשור בחזרה לחול. חזרתי, ואני אומר מראש, השיחה הזאת תהיה סוג של זרם תודעה, דברים שעולים לי בראש, דברים שרשמתי לעצמי בראשי פרקים, הסדר לא כל כך חשוב, אבל נלך בסדר שדיברנו עליו, של קבלת ההחלטות. אני יודע שלא מעטים מהמאזינים בכל זאת נסו בשנתיים האחרונות, בוודאי בחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה, אחרי הגלים הגדולים, אחרי שהשמיים יפתחו מחדש, במקרה שלי, בגלל נסיבות משפחתיות ואחרות, זה לא הסתייע, אז הגענו להחלטה שסוף סוף אפשר לנסוע לפני משהו כמו, אני יודע, כמה שבועות, ואז מתחיל הסגה של באמת, איך עושים את זה? כאילו דברים באמת שידענו לעשות בעבר, ממש בלי לחשוב עליהם יותר מדי, פתאום הכל נהיה נורא נורא מסובך. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו חייבים את הדבר הזה, ואני מקבל לחזור לזה באופן סדיר ומסודר, אבל קצת משתף אתכם בדילמות, זה לא כל כך פשוט. קודם כל הפרוצדורות, מה בעצם נדרש מאיתנו כשאנחנו יוצאים היום מהארץ? עד לפני באמת לא הרבה זמן, חלק גדול מהעולם דרש תפסים ואישורים והוכחות ותווים ירוקים ותעודות התחסנות. אז אני יכול לבשר למי שעוד לא יודע, שברוב המקרים, שוב, אני לא יודע לגבי כל המדינות, אבל לפחות אירופה, מערב אירופה, שאליה נסענו, אנחנו נסענו לאיטליה, לא התייחסו ולא דרשו שום דבר. הצטיידנו כמובן באישורים המתאימים, בתווים הירוקים, בתעודות ההתחסנות, אבל לא נדרש אפילו לא טופס מקוון שעד לפני כמה שבועות כל מי שנסע למדינות האיחוד האירופי נדרש למלא, גם על זה ויתרו כבר, אז בפועל אפשר היה להגיע לשדה התעופה בלי יותר מדי פרוצדורות ותפסים. כן, הם דרשו לדעת שאנחנו עם מסכות N95, בשביל הטיסה, בשדה התעופה אף אחד, כמעט אף אחד לא עטה מסכה, וגם בטיסה, צריך להגיד, אנחנו היינו בשלהי ימי התקנות, אז רוב הנוסעים אכן צייתו וישבו עם מסכות, אבל לא כולם, ואני לא משוכנע עד כמה זה נחוץ כרגע, אבל שוב, כל אחד עם ההחלטות שלו. נדמה לי שעד שאתם תשמעו את ההקלטה הזאת, לפחות מבחינת התקנות האירופיות, גם בתוך המטוסים, בטיסות, חובת המסכה אמורה להיות מוסרת. אז זה בעניין הפרוצדורות. גם בבתי המלון באירופה, בשדה התעופה שנחתנו בו, באולמי הנושאים, בקבלת המזוודות, לאחר מכן בכל מיני מקומות שאנחנו קיבלנו שירותים, לא דרשו שום דבר מיוחד, לא תפסים ולא מסכות. אז באמת טיפ-טיפה חזרה לשגרה. איפה כן? במקומות הומי אדם, שמנו לב, מוזיאונים, מקומות שבהם יש התכנסות דרמטית יותר של אנשים, רוב האנשים מיוזמתם, כנסיות אפילו, קתדרלות, רוב האנשים מיוזמתם עטו מסכות, אבל זאת לא הייתה דרישה מנדטורית, לפחות אף אחד לא פנה ואמר לנו לעשות את זה. באופן קצת מוזר, דווקא האיטלקים היו מאוד ממושמעים בעניין, אפשר היה לראות שהמקומיים, כשהם נכנסים למקומות סגורים, עוטים מסכה. אבל אנחנו יודעים שאיטליה עברה מאוד קשה את השלב הראשון של הקורונה, אז אולי אתם יודעים, הם קצת יותר מודאגים מאחרים, לא יודע. אבל עוד לפני זה, איך מתארגנים מחדש לטיסה לחול? אני יודע שזה נשמע קצת קרטני, לא יודע, קטנוני, קצת פרובינציאלי, אבל דברים, באמת, דברים שבעבר, אפילו ניקח את העניין של האריזה. כן, אנחנו עושים איפשהו בסוף החורף, לתוך האביב, אצלנו כבר מאוד חם, וממש אף אחד לא צריך לא מעילים, לא סוודרים, לא בגדים חמים מדי, אבל לך תדע, כן, אנחנו נסענו לאזור, לפחות חלק מהטיול היה באזור הררי, באזור האלפים, יכול להיות קר שם, אז מה לוקחים? אני אתן לכם את כלל האצבע הבסיסי, יותר מדי דברים חמים, אף פעם לא נדרשים באמת, כי אתם יודעים, אפשר ללבוש שכבה או שניים, ואתה מסודר, ולצאת פחות מהאוטו, או להתארגן עם עוד איזושהי חולצה, עוד סוודר, עוד מעיל קל, במקרה שממש קר. אבל מהצד השני, אין דבר כזה יותר מדי גדים תחתונים, כן? לא צריך להגיד לכם את זה. טישרטים, כמובן, תחתונים בגרביים. אבל זה כבר באמת נשמע טיפשי, למרות ש... תאמינו לי, אחרי איקס שנים שבהם אתה לא הורז, וימי המילואים שלי כבר עברתי מזמן, שום דבר לא אוטומטי, שום דבר לא נעשה מעצמו. אז כן, כמה שיותר מוצרי צריכה או מוצרי לבוש בסיסיים, וכמה שפחות דברים מיותרים. זאת אומרת, כן, טישרטים, כמו שאמרנו, בגדים תחתונים, כמה שרק נכנס במזוודה. סוואטשירט אחד זה מעל ומעבר, חולצת כפתורים אחת זה בסדר גמור, זוג מכנסיים ועוד זוג ספר, תאמינו לי, מספיק מעל הראש. ומי שבאמת מחפש לחסוך את הסיפור של המזוודה, ולא לחכות למזוודות בהכל, ויכול איכשהו להתארגן עם טרולי, זה מאוד עוזר. אז זה בעניין של האריזה, יש עוד כמה טיפים ומסקנות, באמת אחרי כל התקופה הארוכה הזאת, אז עוד רגע. אז לפני שנחזור לדברים שכדאי להתארגן איתם לפני הנסיעה, עוד איזה עניין, הדפסים שלפני הנסיעה כנראה בוטלו, זאת אומרת, לפחות מאיתנו לא דורשו שום דבר, אבל באופן משונה, דווקא בכניסה לארץ, וגם לישראלים, יש איזושהי דרישה נורא מוזרה למילוי טופס הצהרה כלשהו. אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אבל בגדול מדרושים את כל הפרטים שלך, ואת המגורים שלך, ואת הטלפונים שלך, והכל, ואת הסטטוס ההתחסנותי שלך, הסטטוס הבריאותי, האם אתה מחלים, האם התחסנת, כמה פעמים וכן הלאה. עכשיו, כשאנחנו חזרנו, זה היה היום האחרון או יום לפני האחרון שעוד נדרשה בדיקת PCR בשדה. אז את זה נניח אפשר להבין, אתה אמור להיות בבידוד עד שאתה מקבל תשובה, אגב התשובה הגיעה בתוך באמת בין לילה, נחתנו ב-4-5 אחרי הצהריים ביום חמישי, ועוד לפני שהתעוררנו ביום שישי בבוקר כבר הייתה התשובה, שלילי, הכל בסדר. אבל את הטופס היה צריך למלא, וזה טופס מקוון בטלפון הסלולרי, וזה חתיכת סיפור. קודם כל אף אחד לא ידע על זה, אז בצ'ק אין, בשדה התעופה שממנו אמרנו, עומדים חבורה של טסים לישראל, באמת קבוצה של מה, 150 ישראלים שבאים בגלים, ואף אחד לא ידע על הדבר הזה, וכולם עומדים ומנסים לתקתק, והטופס הוא בלתי נסבל. אתה תראה במשהו, שכחת איזשהו וי, הכל נמחק, צריך להתחיל מחדש. עכשיו, מילא אנחנו חיים בעולם הדיגיטלי, לא משנה כרגע הגיל, אבל מי שיש לו את האוריונות הבסיסית הזאת מסתדר עם זה, אבל יש גם נושאים אחרים. אני מכיר מקרים שבאמת טיולים מאורגנים של אנשים מבוגרים יותר, שפחות מיומנים בתחום הזה, והמדריך, שלא נדע, אני מכיר אותו אישית במקרה, נאלץ למלא אחד אחרי השני את הטפסים עבור כל הנושאים שממש התקשו עם זה. לא יודע אם מי צריך את זה, ובוודאי שאחרי הבדיקות כבר זה נראה לגמרי מיותר, אחרי שבוטלו הבדיקות. לא יודע מה להגיד לכם, זה באמת ברכה לבטלה. אני לא חושב שמישהו עושה בזה איזשהו שימוש, אבל אתם יודעים, עד שהפרוצדורות האלה משתנות, זה לוקח זמן. אז זה פחות או יותר מבחינת הפרוצדורות שלפני, ואז מתחילה הדילמה של רגע, מה קורה בשדה התעופה? אתם יודעים, התורים הרי נהיו בלתי נסבלים, ורגע לפני שנקבעה הטיסה, היינו ממש ב... לא רוצה להגיד פאניקה, אבל זה היה די מטריד, כל העניין הזה של לא משנה כמה שעות תבוא, לפני הטיסה, יש סיכוי שתישב שם או תעמוד שם במשך שעות על שעות על שעות, אנשים, אנחנו יודעים, ראינו את זה ברשתות, ראינו את זה במהדורות החדשות, אנשים עמדו ימים שלמים, או חצאי ימים לפחות, בתורים האינסופיים, קודם כל בכניסה לטרמינל, ואחר כך בתורים לבדיקה הביטחונית, ואחר כך בתורים לצ'ק אין, ואחר כך בתורים לשיקוף של כבודת היד, ואחר כך לכניסה למעבר הדרכונים, שהיום הוא כמעט כולו ביומטרי, צריך להגיד, מי שזוכר, מי שמצפה לראות בנתב"ג את השוטרות שבודקות את הדרכון, או את המנגנון הזה של תביעת כף היד, אנחנו לא נתקלנו בזה, הכל היה סוג של מנגנון ביומטרי, אגב גם לדרכונים שהם לא ממש ביומטריים, זה קצת משתנה בכניסה לאירופה, הכניסה לאירופה יש בידול והפרדה בין כניסה עם דרכונים ביומטריים לכאלה שאינם, וזה בפירוש time consumer, אבל מילא, ובאמת מתי מגיעים? אבל לא רק זה, איך מגיעים? לך תסמוך על זה שיש מקום בחניה לטווח ארוך, לך תסמוך על זה שהאוטובוסים בתוך השדה עובדים כמו שעבדו פעם, תזמין מונית, אבל אין מוניות. אתם יודעים, היה פעם סיפור עם מוניות נדבג, מוניות הדר, שקראו להם, היה להם הסדר, זה היה מסודר, אפשר היה להזמין, אפשר היה לסמוך על זה שיגיעו. ההסכם ההוא בוטל, עכשיו זה פרטט שאין לו, שבאמת קשה לדמיין עד כמה הוא בלתי נסבל, וקשה מאוד להשיג מוניות. בסוף, ברגע האחרון, או בשעה האחרונה, הצלחנו להשיג איזושהי מונית, שאומנם הביאה אותנו בזמן, אבל זה לא מובן מאליו. ואז מה, אתה נוסע עם האוטו? איך תשאיר אותו, איפה תשאיר אותו, זה גם סיפור מאוד מאוד יקר. מילא, הגענו, התורים היו ארוכים למדי, אבל בסך הכל זה התקדם, למזלנו, הגענו קצת אחרי הרעש הגדול, וגם מועד ההמראה היה כזה, שהוא היה מחוץ לעומס הגדול של הטיסות, אבל באמת צריך המון סבלנות. אני תמיד משווה את זה לימי המילואים שלי, תמיד אמרתי לכל מי שמוטרד מזה שהימים לא עוברים, ושההתחיילות נורא נורא קשה ומסובכת ומבולגנת ולא נגמרת, וככה גם יום השחרור, אז אמרתי שאני משווה את היום בנתב"ג שיוצאים בו, את היום, יום, 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 יום ההמראה ליום הראשון במילואים, ואת יום החזרה ליום האחרון במילואים. אתה פשוט צריך להיאטם, להבין שהכאב ראש יגיע, לקחת כדור קודם או לשתות הרבה מים, ולתת לזמן לעבור, והוא עובר, עוברים את כל התורים, וחוצים את כל הרוביקונים האלה, ובסופו של דבר מגיעים לטיסה, ואם היא לא בוטלה, כן? כי זה עוד עניין, אתם יודעים, אנחנו כולנו מדברים על זה שאסור לטוס באלעל, ואי אפשר לטוס באלעל, ואלעל זה קטסטרופה והכל, אבל אתם יודעים, מדי פעם אין אופציות ריאליות אחרות, ויש נקודות שנצברו, ויש כל מיני דברים, מסתסים באלעל, והאלעל בימים האלה זה באמת, אני לא יודע איך להגדיר את זה, סוג של באמת רולטה רוסית, אתה לא יודע אם הטיסה תצא בזמן, ואתה לא יודע אם הטיסה תתקיים בכלל, ולך תתכנן חופשה שכבר שילמת מראש על מכונית סחורה ועל מלון, ואולי יש לך גם קונקשן לאיזשהו מקום, לך תסמוך על זה שהטיסה תצא בזמן, והיא לא תמיד יוצאת בזמן, והיא לא תמיד יוצאת בכלל. טיסות מתבטאות על ימין ועל שמאל, וכמו שאנחנו יודעים, גם אין עם מי לדבר באלעל, שירות הלקוחות לא עובד, לא פועל, לא קיים בכלל. אז נדמה לי שפחות או יותר עברנו על הסאגה של התכנון המוקדם, של לאן תסים, איך תסים, עם מי תסים, איך מתגברים על התורים, איך לוקחים את זה, אולי נפשית אפילו, מילה או שתיים על נותני השירותים, ופה משהו, אני אגיד משהו שאני לא בטוח שעד כמה הוא פופולרי, כי די השתחררנו ממנו בשנים האחרונות, לפחות עד למשבר התעופתי, תיירותי האחרון, והדבר הזה הוא בעצם סוכני המידע שלנו, סוכני העזרה שלנו, סוכני הנסיעות לצורך העניין, אבל זה לאו דווקא סוכני נסיעות פר סי. זאת אומרת, כל אלה שארגנו לנו טיולים בעבר, ודי למדנו לזלזל בהם ולוותר על השירותים שלהם בשנים האחרונות, כשהכל היה נורא פשוט והלואו-קוסט חגג, ואפשר היה למצוא כרטיסים, אתם יודעים, של הרגע האחרון, חוליו וטיסות נסתרות וטיסות סודיות וכל המציאות שאנחנו מכירים וכל כך נהננו ושמחנו לסמוך עליהם. אני אגיד לכם ככה, כל אחד יעשה את החשבון שלו, אבל אני נדמה לי, קצת מניסיון וקצת מקומן סנס, צריך לחשוב שוב על העניין הזה. כי סוכן נסיעות, קודם כל זאת העבודה שלו, ואני לא בעד שאנשים יאבדו את העבודה שלהם. אבל מעבר לזה, סוכן נסיעות מתעסק עם חברות התעופה, עם בתי המלון, עם חברות השכרת המכוניות, עם הביטוחים, עם אלף ואחד דברים שאנחנו לא ממש מתעסקים איתם ביום יום, ואתם יודעים, כשאנחנו מזמינים לבד, אז הכל בסדר, כל מה שהכל בסדר. הזמנו טיסה, טיסה יצא בזמן, לקחנו מכונית, החזרנו אותה בשלום, לא קרה שום דבר, לא הייתה תאונה שלא נדע, לא היה נזק, הבית המלון הכיר בוואוצ'ר שהתפסנו לעצמנו אחרי שהזמנו בעצמנו, גם הטיסה חזרה עברה בשלום, הכל בסדר כשהכל בסדר. אבל כמו שאנחנו רואים כרגע, וזה לא רק אלעל, הדברים לא זורמים כמו שצריך. אפילו איזי ג'ט הגדולה והמפוארת, מפוארת עם מרחאות או בלי מרחאות, מבטלת באמת עשרות, אולי מאות טיסות ביום או בשבוע, על אלעל דיברנו כבר, חברות השכרת המכוניות במשך חודשים ארוכים, אולי כמעט שנה, שנה וחצי, סבלו ממחסור עצום במכוניות זמינות, בטח לא ברמה או בגודל או בפורמט שמתאים לנו, כי פשוט לא הייתה תיירות והם נאלצו להיפטר ממלאי המכוניות ואחר כך לקחת את מה שהיה, והרבה מאוד חברות או פשטו את הרגל או נעלמו או נבלעו או נרכשו. העולם שהכרנו קצת השתנה, צריך להגיד, ואני לא בטוח עד כמה אנחנו לבדנו מסוגלים לשלוט על הכל. קחו למשל מצב שבו דקה לפני, שעה לפני, יממה לפני, שלוש שעות לפני שאנחנו אמורים להגיע לשדה תעופה לטיסה של אלעל, גם לצורך הדיון, אנחנו מתבשרים שהיא התבטלה. מה עושים? מה אנחנו עושים? לדבר עם אלעל זה לא ממש אופציה, אף אחד לא עונה שם. אנחנו צריכים להגיע, אנחנו לא נוותר על חופשה של שבוע או של 10 ימים, או על אירוע משפחתי, או על מה שזה לא יהיה, בגלל שהטיסה בוטלה ונחכה שמישהו יעזור לנו, כי זה לא קורה. וגם אם כן, אני מניח שיש יותר מאופציה אחת, לקבל פיצוי ולבטל הכל, אוקיי, הלכה החופשה, מה קורה עם שאר ההזמנות וההתחייבויות שלקחנו על עצמנו? אתם יודעים, בתי מלון, מכונית סחורה, אכסניות, מה שזה לא יהיה. שלא לדבר על עוגמת הנפש. סוכן, וזה הוכח, וזה מוכח ברמה היומיומית, ואני ממש לא מייצג פה שום סוכן, ואין לי לא חבר ולא חברים ולא בני משפחה שעוסקים בתחום הזה, אבל אם יש בעיה צריך שיהיה מישהו שאפשר לדבר איתו. חברות התעופה, חברות השכרת הרכב, בתי המלון, אפילו לא בוקינג וכאלה, הם לא בדיוק הכתובת. אנחנו צריכים מידלמן, מידל וומן, בשביל שיעזרו לנו. כי כמו שאמרתי, כשהכל בסדר, אז באמת אין שום בעיה. אבל יותר מדי פעמים בזמן האחרון, בימים אלה ממש, הדברים לא ממש בסדר, וברגע שזה קורה, תאמינו לי, זה לא נעים. לשמחתי, בעניין של הטיסות, פחות סבלנו, טסנו באלל, לא תאמינו, כן, טסנו באלל, הטיסה יצאה בזמן, בטיסה בחזרה גם יצאה בזמן, בנחתה בזמן, הכל היה בסדר. אבל בקלות יכולה להיות אחרת, ממש ערב הטיסה חזרה, אנחנו חזרנו ממילאנו, ראיתי בטוויטר ציוץ ממישהי שזועמת ורותחת וזועקת על זה שהטיסה שלה בחזרה מרומא בוטלה, ואנחנו אמורים לטוס עם אותה חברה פחות או יותר באותן שעות ממילאנו. אז לך תדע, אז הטיסה שלנו יצאה בזמן, אבל הטיסה שלא יצאה מרומא, אז מה עושים? עוברים לחברות אחרות? לא תמיד יש חברות אחרות, והשעות הן לא שעות, והפיצוי הוא לא תמיד פיצוי. החברות התעופה שמבטלות טיסות לא ממהרות לשכן אותך במלון ברמה שאתה היית רוצה, אם בכלל, ומתחילים לגרור אותך, אתם יודעים, עוד שעות ועוד, אתה תגיע לשדה ונמצא לך טיסה אחרת, נעשה לך קונקשן, זה לא קל, זה לא נעים, ואם יש לך מישהו שמכיר ויכול לדחוף ויכול לעזור, זה סוכן מיומן, ויכול להיות שזה באמת המקום שבו כן כדאי לשקול לעשות שימוש באנשים שזה מה שהם עושים וזה מה שהם יודעים. ככה גם אגב בעניין של שכירת מכוניות. התרגלנו שאנחנו עושים את הקון אונליין ומזמינים והאוטו מחכה לנו והכל בסדר, יודעים, ממלאים את הדלק רגע לפני שמחזירים ומשאירים את כל התינופת באוטו ונוסעים לשדה התעופה. אבל מה קורה אם מישהו בשדה מחליט שיש איזו שריטה חדשה שאתה לא ראית קודם או שלא הייתה קודם, או ש... אתם יודעים, שימוש רגיל במכונית, איזה חתיכת פס גומי שיצא מהמקום. אז לא חשוב איך אני יודע, זה יכול לעלות הרבה מאוד כסף, ולא תמיד הביטוח שאתה עושה מראש לבד הוא הביטוח הנכון לעשות. יש עניין של השתתפות עצמית, יש עניין של שימוש בפיקדון ששמת בכרטיס אשראי, מה שנקרא כסף שנחסם למקרה שלא יקרה, ולך תרדוף אחרי החברה שאתה לא יודע בדיוק מי ומי הבעלים שלה, כי מדובר בשרשורים, סתם לדוגמה, חברה שהזכירה מכונית במילאנו, היא בכלל בבעלות ספרדית, והמרכז שלה יושב במדריד. אז לך תרדוף אחרי הרוח, כי את הכסף הם ייקחו, עד שהם יחזירו אותו, גם אם יש לך ביטוח מלא, וגם אם יש ביטול השתתפות עצמית, או שאתה תיאלץ לשלם איזושהי השתתפות עצמית, זה עדיין יכול להיות אלפי אירו, או אלף אירו, או כמה שלא יהיה, שקודם כל יורדים לך מהחשבון, ואחר כך לך תרדוף אחרי האנשים האלה, שאתה לא יודע מי הם, שיחזירו לך אותו. מניסיון, וזה באמת מניסיון, עדיף לעבוד עם סוכן שיודע בדיוק להגיד לך, מה כדאי לשלם, למי כדאי לשלם, ואיפה תעשה את זה בצורה הכי בטוחה, אגב גם בזהות החברה שממנה אתה סוחר את השירותים, במקרה הזה רכב, אבל זה יכול להיות בתי מלון וכל דבר מהסוג הזה. אז באמת טיפ קטן מניסיון אישי שלי ושל אחרים, לפעמים צריך לחשוב קצת באופן יותר מסורתי, ולא לחשוב שאנחנו יודעים הכל, כי בפועל אנחנו לא יודעים, ממש לא יודעים הכל. ועוד כמה דברים קטנים, לא כל כך מהותיים, אבל דברים של מיומנות שקצת אולי הלכה לאיבוד במרוצת ההפסקה הכפויה הזאת שניחתה עלינו בלי שהזמנו אותה, ואנחנו לא ממש אוהבים אותה. סתם ככה, אתם יודעים, ארוחת בוקר, זה דבר נורא בסיסי. אומרך, אין בעיה, המחיר של המלון יהיה 100-150 אירו ללילה, מה שזה לא יהיה, 20 אירו או 200, whatever. אבל אם אתם רוצים ארוחת בוקר, זה לא כלול, תוסיפו 30, תוסיפו 15, תוסיפו 40. ואז אתה מתחיל, באופן די מסורתי, ואנחנו ישראלים, אנחנו יודעים, ארוחת בוקר, אנחנו מכירים את המלונות בארץ, זה עולם ומלואו, וקרחנה שלמה של בופה שלא נגמר, אז גם הסיפור הזה עם הבופה הוא די פסה היום, ברוב בתי המלון וה-B&B וכו', בגלל הקורונה ובגלל, לא יודע, ניצול הזדמנויות, אז יש מקומות שיש בהם והוא מאוד מוגבל, ויש מקומות שאין בהם בכלל, ואז מגישים לך לשולחן ועושים לך אתה צריך להירשם ערב קודם מה אתה רוצה לקבל, אז כדאי שאתה סבי על הכל, כי אחרת יגידו לך לא הזמנת, ואין חביתה כזאת, חביתה אחרת, תעזבו את זה רגע. אני לא בטוח שזה כל כך נכון הסיפור הזה, עכשיו נדבר עליי באופן אישי, אני אישית לא מסוגל לאכול אוכל ממש עד הצהריים, אבל יש אוכל שכבר שילמנו, יש ארוחת בוקר ששולמה מראש, אז מה עושים? ואתה רוצה גם לטייל, זאת אומרת, אתה כבר קם, שבע, שעה וחצי, שמונה, 8:30 אתה כבר למטה, ובהחלט יכול להיות שערב קודם אכלת ארוחה במסעדה, ארוחה טובה, שילמת עליה יפה, ואתם יודעים, כוס היין האחרונה והכינוח היו, מה, 10:30 בערב? מי מסוגל לאכול ארוחה בוקר מלאה כשרק לפני, מה, 6-7-8 שעות סיימת ארוחה כבדה למדי, כארוחת ערב בטיול? וזה מלכוד, ואני אומר לכם, זה מלכוד, ואני מניסיון אישי, אם אתם שואלו אותי עכשיו, הייתי מבטר על זה. הייתי אומר, אם אפשר לא לשלם, מה שכלול כלול, ומה שחלק מהדיל, אין הרבה מה לעשות בעניין, אבל מה שדורש תשלום נוסף, תביאו איתכם קפה מהבית, תעשו, תכינו לעשות את הקפה שאתם אוהבים בחדר, או בחדר הערכה, אם יש דבר כזה, קומקום להרתיח מים תמיד אפשר למצוא, קפה שחור, נס, whatever, ואפשר גם לקנות, אתם יודעים, בצרכניה המקומית, לחמניות, איזשהו פרודוקט כזה או אחר, בשביל אם באמת מישהו צריך להכניס משהו לפה, אבל אורחות הבוקר, ברוב המקרים, אנחנו מאמיסים על עצמנו יותר מאשר הגוף מסוגל להקל ומסוגל לסבול, ואנחנו עושים את זה כי זה שם, כי כבר שילמנו, כי אנחנו כבר יושבים, כי חבל לזרוק, כי אתם יודעים, זה, 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 זה כמעט בלתי נמנע. אז מה אני אגיד? אני יכול להמליץ רק על הטעם שלי, והטעם שלי הוא, זה די מיותר. זה די מיותר, ואם זה עולה בנפרד, בהחלט ראוי לשקול לוותר על התענוג הזה. ואתם יודעים, בכל מקום, אם זה עיר, אז אין שום בעיה, אתה יוצא, תמצא בית קפה, תאכל קרואסון, תשתה קפה, תשלם כמה יורוים בודדים, תצא שבע ותגיע לארוחת צהריים בחתיכה אחת, לא יקרה כלום. אבל זה באמת רק עניין שלי, וכל אחד שיעשה מה שנוח לו. תקשורת זה גם סיפור שאנחנו כולנו יודעים, לקנות סים מקומי ולהחליף את הסים בטלפון ולגלוש במחיר של כמה, לא יודע, יורים, זה כבר לא כך יורים, זה יכול לעלות כמה עשרות יורים, ואז יש לך גלישה חופשית ואתה יכול לנווט ואתה יכול לקבל מידע והכל. חברים, זה לא כך פשוט, זה לא כך פשוט, כי ברגע שאתה מחליף את הסים בטלפון שלך, המספר שלך איננו, יש את המספר של הסים שקיבלת, אז התקשורת איתך היא קצת יותר מסובכת. נכון שאפשר להוציא שיחות כמעט בחינם ולקבל שיחות למי שמכיר את המספר, למי שקיבל אותו, בלי שום בעיה, אבל החשבונות שלכם בוואטסאפ ובפייסבוק ובטוויטר ובכל מקום אחר נשארים בטלפון שלכם, בטלפון שהגעתם איתו מהארץ. זה לא פרקטי, זה לא נוח, וזה לא תמיד כל כך זול. אז מה שאני עשיתי, יש לי טלפון שכבר הרבה מאוד שנים, טלפון ישן, טלפון שבו הכנסתי סים בינלאומי, אסטוני, אירופי, שסים נטען, שאני יכול להכניס בו, אני יודע מה, $10, וזה מספיק לי ל3-4 טיולים בשנה, כשעוד עשינו 3-4 טיולים בשנה. יש איזה טוב לשיחות, אפשר גם להשמיש אותו לגלישה, אבל זה באמת קצת יותר מורכב, ולמחול על כבודנו, ולעשות את המעשה שהוא ממש לא יעשה, במידה רבה, לפחות ככה היה נהוג לחשוב, לרכוש חבילת גלישה ושיחות מהמפעיל הישראלי. תאמינו לי, אחרי שעשיתי את כל החשבונות, זה הדבר הכי משתלם שיש. ויש גם כמה רמות של חבילות, כל אחד שיעשה את החשבון שלו, אבל זה מאפשר לך להישאר מחובר, מאפשר למשפחה שלך להמשיך להיות לך בקשר, אם זה בוואטסאפ, אם זה בשיחות, אם זה בשיחות וואטסאפ, זה יכול להיות שיחות רשת בלבד, זה מאפשר לך לגלוש באופן חופשי, בכל מקום שאתה נמצא בו. זה מאפשר לך לנווט, אם זה Waze, אם זה Google Maps, לא יודע, אני אחרי כל הדברים, בטיולים שהם לפעמים איקס אלפי שקלים, זה יכול להיות 5,000 שקל טיול, 10,000 שקל, 15,000 שקל טיול, תלוי באורך, תלוי ברמה שכל אחד מאיתנו, כמה מאות שקלים על חבילה מהסוג הזה, תעשו לי טובה, זה זניח, וזה הרבה 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 יותר נוח. מעבר לזה שזה גם מאפשר לנו להישאר צמודים לארץ ולראות מה קורה גם במשפחה, גם ברמה המדינתית וכן הלאה. אז זה טיפ קטן שאני לא יודע, כל אחד שעושה את החשבון שלו, אני מאוד ממליץ עליו, זה מאוד מאוד נוח. ולפני סיום, מילה או שתיים על החיבור שלנו לארץ. תראו, אנחנו חיים בתוך הסיר לחץ הזה באמת כל חיינו, רובנו ככה, לפחות אני, המשפחה הקרובה שלי וכן הלאה, לפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה המקום הזה מוטרף. באמת, מסתכלים אם זה הפוליטיקה, אם זה הקטע הביטחוני, אם זה הפיגועים, אם זה האיומים, אם זה מה שזה לא יהיה. ולפעמים צריך טיפה להרחיק. זה יכול להיות מרחק של 3-4 שעות טיסה בלבד. אבל האוויר הוא אחר, והמים הם אחרים, והנופים הם אחרים, והסטייט אוף מיינד הוא אחר, אתה בחופשה או אפילו בנסיעת עבודה, או בנסיעה משולבת, וקודם כל, אתה לא מדליק טלוויזיה, זאת אומרת, לא קרה לי שהדלקתי טלוויזיה במקום, בכל טיול שהוא, כשיצאתי מהארץ, זה לא עניין אותי, פעם היינו מחפשים את CNN, אז היום זה גם לא קיים כבר, פשוט אנחנו שכם מקבל את הפושים עם כל העדכונים ישר לסלולר, אבל מעבר לזה, רמת הטירוף של המקום הזה, בהסתכלות מבחוץ, היא בלתי נתפסת, באמת, אני יודע שיש לי הרבה חברים, עם רבים מהם אני משוחח פה, באמת, כמעט על בסיס קבוע, מדי שבוע, לפעמים יותר מאשר פעם בשבוע, אנשים שחיים בניו יורק ובלוס אנג'לס, באמסטרדם וברומא ובפריז ובברלין ואפילו באוסטרליה, לא משנה, בכל מקום בעולם, ואני לא יודע איך הם מצליחים להיות מחוברים להוויה הישראלית, ולהתייחס אליה באופן בלתי אמצעי, כשאני יוצא מכאן ליומיים, לשלושה, לחמישה, לשבוע, לשבועיים, וכל מה שקורה כאן נראה לי באמת בלתי נתפס, וזה לא שאני נהפך לאיטלקי או לאמריקאי או לבריטי או להולנדי, לא, ממש לא, נשארתי ישראלי ואני יודע, כאן נולדתי וככה זה עובד וככה זה היה תמיד לאורך כל חיי, ובכל זאת ממבט החוץ הפנימה, חברים, אנחנו פסיכים על כל הראש. אבל זה באמת משהו שהוא לגמרי אישי, אני לא יודע עד כמה האחרים חווים אותו בדרך הזאת, אני כן, אולי בגלל המקצוע שלי, אולי בגלל שאני כותב ועכשיו מקליט ועושה דברים, ומתעסק עם כל השיט הזה כל כך הרבה שנים, אני לא מבין איך אנחנו חווים בתוך הדבר הזה כל חיינו, אני באמת לא מבין, אבל בשביל השורה התחתונה, אני מאוד ממליץ על גיחות ולחזור ולעשות את זה כמה שרק אפשר, למרות שצריך להגיד, העסק שנראה היה בהתחלה ממש זול, כאילו התחלנו בפנינו שניקר כרטיסים ב-20 דולר, ב-50 דולר, ב-100 דולר, פחות או יותר לטיסות סביב העולם, היום המחירים קפצו לשמיים והעסק נהיה מאוד מאוד יקר, נדמה שכל העוסקים במלאכה, מחברות התעופה דרך חברות התיירות, חברות השכרת הרכב, בתי המלון וכן הלאה, כולם מנסים עכשיו לפצות את עצמם על השנתיים העבודות, וזה כמובן יבוא על חשבוננו. אבל איזה ברירות יש לנו? אז זהו, הפרק הזה היה קצת אחר, קצת אישי, לפעמים טריוויאלי, אבל גם עניינים טריוויאליים לפעמים חשוב לשמוע או חשוב להשמיע, זה לא מובן מאליו, ונדמה לי שלפחות רוב האנשים שאני מכיר עוד לא חזרו לכושר מלא בכל מה שקשור בתעשיית הנופש והחופשות והיציאות התכופות מהארץ. אז כמו שאני הייתי צריך להיזכר בהרבה מאוד דברים מחדש, יכול להיות שיש 2-3 מאזינים שיקבלו משהו מהשיחה הזאת. שיחה שניהלתי עם עצמי כמובן, זה בסדר, לפעמים מותר לי. בכל אופן, זהו, אז בקרוב נחזור עם המהלך הרגיל של הפודקאסט, עם השיחות בעניינים שקצת יותר מהותיים לשלומנו ולשלום העולם, עניינים מקומיים, עניינים פוליטיים, עניינים אישיים, עניינים גלובליים. תודה שהייתה לכם סבלנות, אני מקווה שנשארתם עד כאן, נתראה בשמחות, ביי.